ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי הרבה זמן, בני, שאני מחכה לפרק הזה, אני מדבר איתך עליו כבר שנתיים, אני חושב.
משהו כזה.
אז סוף סוף אתה יצאת מהמלטעות של העובד מדינה ושל מה שעשית, ואני חושב שהיום עכשיו שאתה משוחרר, א', אנחנו גם מדברים על זה המון, בלי קשר, עוד לפני. אבל...
נגלה איפה אבל שאנחנו מדברים על זה?
אז בוא נגלה להם. נגלה להם שאנחנו נפגשים כל יום שישי, בחמש וחצי בבוקר. עכשיו אתה גם בא עם הכלבה שלך, ואני בא עם במבה, עם הכלב שלי. וכל פעם שיש איזו סוגיה מעניינת, אז אנחנו מקדישים לזה זמן, ואני חושב שזה כיף. בכלל, אנחנו אוהבים לדבר עם זה גם על דברים אחרים.
במחנה יהודה ביום שישי בחמש וחצי, זה המקום.
זה המקום, ואתה יודע שיש לך גם עניין, ויש לך גם שפה משותפת עם חבר. אז זה באמת אחת המתנות שאני קיבלתי בשוק. אז בני זלמנוביץ', אתה עד עכשיו היית יושב ראש הוועדה, ועדת הערר.
ועדת הערר לתכנון
ובנייה. לתכנון ובנייה. ואתה יודע, אתה בן אדם שמאוד מדובר, ואני חושב שכל מקום שאני הולך ואני מזכיר את השם שלך, אין עורך דין שלא מכיר, בגלל שאתה עשית הרבה רעש, בייחוד בתחום של תלי השבחה, ולא רק, ואני חושב שאחד ה... הדברים המשותפים שמדברים עליך זה שאתה, א', פיך ולבך שווים, וב', אתה, מה שאתה חושב זה מה שאתה אומר, ואתה רואה את הצדק מול העיניים ואתה נלחם בשבילו, ואני חושב שזה גם מה שמחבר מאוד בכלל, באופי שלך ובהתנהגות. אז הנה זכיתי לקיים את החלום, ותודה רבה בני שבאת אליי. ואני אשמח ככה, אתה יודע, אמנם נתתי כבר כמעט את הכל בהקדמה, אבל תספר מי זה עורך דין בני זלמנוביץ' בכמה מילים, ובואו נזרום לנושא שאני חושב שהוא אחד הנושאים המורכבים בעולם המקרקעין, בעולם עסקאות המקרקעין. אז בוא, מי זה בני זלמנוביץ'?
אז אכן כך, לפני... שלושה שבועות יצאתי לאזרחות, אחרי למעלה מ-15 שנה במוסדות התכנון, כלומר בייעוץ המשפטי של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ועדת המשנה, מה שנקרא ולנטה, לנושא תכנון עקרוניים, ליוויתי תקופה מסוימת את הוועדה המחוזית תל אביב, את הוועדה לתשתיות לאומיות, כתיבת תוכניות מתאר ארציות ותוכניות מתאר מחוזיות ותיקוני חקיקה למיניהם והליכים משפטיים מורכבים. ובשבע וחצי שנים האחרונות שימשתי כיושב ראש ועדת ערר לתכנון ובנייה
פה בירושלים.
בירושלים, בתל אביב, בדרום, אפילו קצת גיחה לצפון תקופה מסוימת. באמת ראייה צברתי, כלומר גם זה נתן לי לשיר את
פרספקטיבה ארצית.
פרספקטיבה ארצית, כלומר באמת ראייה פנורמית של עולם התכנון מהמועצה הארצית ועד רמת הוועדה המקומית. הרבה הרבה תלי השבחה, אבל גם רישוי, תיקים כמו מתחם ביג באשדוד, איקאה באשתאול, עתיק שזכה להדים ותיקים אחרים. ובאמת את אלי השבחה, איכשהו נשאבתי לזה ומצאתי את עצמי מכריע בשאלות המשמעותיות ביותר שהיו בשנים האחרונות בתחום את אלי השבחה.
תכף נדבר על זה.
אז זה, זה, זה בערך מה שעשיתי ב-15 שנים האחרונות. אפשר כמובן להתחיל מגן חווי, אבל אנחנו נסתפק ב...
יפה. אז אתה יודע, אני חושב שגם כדאי לספר, כן, לאנשים, אתה יודע, נכון שלא באת בשביל זה, אבל שבעצם בגלל שהתחום התמחות שלך זה כל הנושא, כמו שעכשיו אמרת, בשלוש דקות אמרת, זה תחום של תכנון ובנייה, למעשה בזה אתה הולך למקד את העשייה שלך מעכשיו.
את העשייה שלי אני הולך למקד אך ורק...
לא ביקשתי ממך רשות ואני מספר.
אך ורק בתחום, בתחום של תכנון ובנייה. אני, הכוונה היא להתמקד ולא לסטות מהגבולות הגזרה של, של תכנון ובנייה.
טוב, יש לך שם את הכי הרבה קילומטרים של עשייה.
את זה אני יודע טוב לעשות. אני כן, אני מאמין מאוד בהתמקצעות. אני חושב שיש חשיבות עדיין לעורכי דין שיש להם אולי ראייה רחבה יותר, כמו רופא משפחה. אבל בסופו של דבר חייבים את איש המקצוע שמתמחה בתחום הקטן הזה, בתחום שהוא יודע בו. זה נכון לכל תחום בחיים, ואני חושב שגם ל...
אני מלמד בקורסים שלי, אני מלמד את האנשים על מיקוד. יש לי שיעור שאני ממש, המילה מיקוד כתובה בענק בשקף וכתובה בענק על הלוח, ואנשים צריכים להבין שברגע שאתה מתמקד בנושא ואתה מתמקצע בו, ומי כמוך שחפרת לעומק הרי בשביל לעשות את ההחלטות האמיצות שעשית, אתה נכנסת מעבר לידע, אתה עוד ישבת ולמדת וקראת את האותיות הקטנות, אבל אתה יודע מה, בוא נלך רגע
אחורה. אני אגיד לך אבל דבר אחד, אני אגיד לך, חברי דוקטור חיים זיכרמן מהקריה האקדמית אונו, לקח כפרויקט, לקחת במנהל עסקים סטודנטים ולתת להם כלים להתמקצע בתחום הנדלן, המקרקעין. כאשר המטרה היא שתהיה פונקציה בחברה שהיא תיגע בכל הדברים ותדע להפנות את זה לאנשי מקצוע. כלומר, לא לגרום לבן אדם שלקח קורס בתכנון ובנייה או לקח כמה קורסים בשמאות או לקח כמה קורסים בתכנון ערים ולתת לו את הכלים עכשיו להיות המומחה בזה. לא. אבל שהוא ידע, שהוא יבין כשהוא קורא את החומרים שבפניו, כשהוא ניגש לעסקה, שהוא ידע עם מי הוא צריך להתייעץ כדי לא ליפול, כי אני, יש לי הרצאה שאני נותן בלשכת עורכי הדין כבר, מה שנקרא, הרצאה מתגלגלת. והשמאי הירושלמי, קובי ביר, אתם...
חבר.
אז קובי...
מקצוען.
בהרצאה הראשונה, זה היה שיתוף פעולה של לשכת עורכי הדין ולשכת השמאים, והוא טבע את הכותרת של ההרצאה, והוא קרא להרצאה זהירות מוקשים, היטלי השבחה בעסקאות מקרקעין. ונתתי אותה פעם ראשונה לפני אולי 6 שנים. ומאז הדוגמאות שאני צובר גדלות וגדלות של עורכי דין שגרמו נזק ללקוחות שלהם, שיכול להתחיל בעשרות אלפי שקלים ולהיגמר בעשרות מיליוני שקלים. בגלל חוסר מקצועיות וחוסר הבנה של התחום בהמון המון נושאים, כלומר בהיטלי השבחה, וזה גם נכון לרישוי. אני אתן לך דוגמה, אם תרשה לי, אני אתן לך דוגמה שאני, מה שנקרא, הפכתי אותה לרמת הפשטה נמוכה, אבל היא דוגמה שמשקפת את החשיבות של אנשי מקצוע בליווי. יש לך בן אדם שהייתה לו קרקע שהוא אישר עליה תוכנית לבניית 3 קומות. תוכנית נקרא לה לצורך הדוגמה, תוכנית 1, 2, 3, 4. ובנה את הבניין, אנחנו נמצאים בעיר ירושלים, תנאי להיתר בנייה, אישור רשות העתיקות. הוא מנסה עכשיו לקדם תוכנית חדשה. ומאשרים לו תוכנית חדשה, 1, 2, 3, 4, א', שמוסיפה עוד 3 קומות, על הבניין הקיים. ויש סעיף סטנדרטי בהרבה תוכניות שבהם שכתוב בו את המשפט הבא: כל מה שלא שינינו מהתוכנית המקורית 1, 2, 3, 4 במפורש בתוכנית זו, תקף, תקף. הוא בא להוציא יותר בנייה, מה אומרים לו?
רשות עתיקות.
רשות עתיקות,
על הגג. אבל הוא לא חופר.
על הגג, על הגג. עכשיו, עכשיו, יש לו שתי אפשרויות עכשיו. או שהוא עכשיו מחכה לרשות העתיקות חצי שנה עד שהיא תתפנה.
ושאין לה צוות גדול של מפקחים.
ותתעסק בדבר הזה. או שהוא עכשיו הולך ומבקש הקלה. עכשיו, אם הוא מבקש הקלה, יכול מאוד להיות, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, שיבקשו ממנו גם את ההשבחה. כלומר, בגלל חוסר...
הבנה. חוסר מקצועיות.
לא, חוסר מקצועיות שאיש מקצוע, שמשפטן לא עבר על הוראות התוכנית. עכשיו שוב, שום משפטן לא יכול לצפות את כל הדברים. אבל כאשר אתה לוקח משפטן טוב, אז הוא יכול לגלות את רוב הבעיות,
רוב המכשולים.
וגם את רוב המכשולים, וליצור בסופו של דבר תוכנית, כי יש דינמיקות לדברים האלה. אתה יושב בוועדה מחוזית, בהתנגדויות. יש לך תסריט מנחה לתוכנית, לא מחייב, שקובע לך קווי בניין. מגיעים לדיון, ומגיע מתנגדת ואומר, אבל מה יקרה אם ככה וככה וככה וככה? אז אומרים לו, אבל מה אתה חושש? יש קווי בניין. אומר, אבל הם לא מחייבים. ואז שואלים את היזם, תגיד לי, אכפת לך שקווי הבניין יהיו מחייבים? הוא אומר, לא, יש לי את התסריט, זה מה שאני רוצה לבנות. עכשיו, הוא לא בדק. מה המצב בשטח, פיזית? ואז קובעים ששינוי קווי הבניין יהיה סטייה ניכרת. הוא מגיע עם הדחפורים לשטח, חשב שהוא יוכל, ופתאום הוא מגלה שהוא צריך לסטות מזה. טיפה.
ואז הוא לא יכול. הוא צריך להגיש תכנון אחר, או הקלה.
הקלה. עכשיו, כל מיני דברים כאלה, שוב, אני לא אומר, לפעמים יכול מאוד להיות שההחלטה תהיה כן לקבוע את זה כסטייה ניכרת, אין שום בעיה. רק שתהיה לך את כל התמונה.
בוא, אני רוצה, אתה יודע, אנחנו מיירנו, לא, בלי שאי אפשר, אתה יודע, זה כל כך מרתק לשמוע אותך, אתה יודע, הרי שאני פוגש לך בשוק, גם לפעמים, אם אני קצת לחוץ, ואתה מתחיל להגיד לי דברים, אני מוכן לוותר על הכל, ומוכן להתעכב, בגלל שאתה איש מדהים, ויש לך ידע עצום והרבה ניסיון, אז תמשיך ל... תמשיך לספר לי דברים בשוק, אבל בוא, אני רוצה ללכת להתחלה. אתה יודע, הרי למה אמרתי ש... ואתה אמרת בעצמך שהיטל ההשבחה הוא אחד הנושאים המורכבים, ושהיטל השבחה זה לא משהו שיש לו איזה פתרון בית ספר אחיד, זה לא משהו שהוא מדע מדויק, זה להפך. אני חושב שזה אחד הנושאים עם הכי הרבה ויכוחים בעולם תכנון ובנייה, ואני חושב שהוא אחד, יש הרבה ויכוחים, כן? יש הרבה ויכוחים, מי כמוך שנתקלת בזה עכשיו בוועדת הערר, אבל הסיבה שבהיטל השבחה יש את הכי הרבה ויכוחים, זה שיש בזה המון כסף שבא לידי ביטוי, ואנחנו יודעים על כל התהליכים שתכף נדבר, שיש לנו שמי שזה, או שהעירייה לדוגמה, או הרשות שעשתה, מביאה שמי וקובעת היטל, ואנחנו מביאים הערכה של שמי נגדי, ולפעמים שני שמיים שלמדו באותה כיתה, כל אחד יכתוב משהו אחר, ושניהם יהיו צודקים, ובסוף בא השמי המכריע וקבענו את כל... אבל בוא, אתה יודע מה, כדי שניכנס לתוך הנושאים המורכבים, ואולי אנחנו נצטרך לעשות גם עוד פרק, שיהיה פרק מתקדם, אתה יודע, לא אולי, כבר החלטנו, אוקיי? תודה על החיוך. אז בוא נסביר מה זה היטל השבחה קודם כל, מה המורכבות שלו, איך הוא נקבע, מי קובע אותו, ונתחיל להיכנס לתוך הבעיות שיש בזה.
אז בוא נסביר קודם כל מה זה היטל השבחה, ואני חייב לומר שהיטל ההשבחה, ואני מקווה מאוד שאני אצליח לשכנע את המאזינים שלנו, זה אחד המיסים הצודקים ביותר שיש. עם כל הקשיים שלו, עם כל הבעיות שלו, הוא אחד המיסים הצודקים ביותר שיש.
שהוא מס עירוני, הוא מס מוניציפלי.
הוא מס מוניציפלי, הוא היטל מוניציפלי.
כן.
עכשיו, בוא נלך לפילוסופיה שמאחורי היטל ההשבחה.
אוקיי.
הפילוסופיה שמאחורי היטל ההשבחה אומרת, שהקרקע שיש לנו שווה אפס. לקרקע אין שום שווי. כמו שפרופסור רחל אטמר כותבת באחד המאמרים שלה, הקרקע באי של רובינזון קרוזו שווה אפס. וגם הקרקע במרכז תל אביב או במרכז ירושלים שווה אפס. מה נותן לה את השווי? דיני התכנון והבנייה.
נכון.
דיני התכנון והבנייה הם אלה שנותנים לה שווי במובן הזה, שהשימושים בקרקע, יעודי הקרקע, זכויות הבנייה, אפשרויות ניצול הקרקע, שנקבעים בתוכניות, מתוכניות הרמה של מיתר ארציות ועד הרמה המקומית, הם אלה שנותנים שווי וערך לקרקע שלנו. במובן הזה, התפיסה אומרת שיהודי הקרקע, זכויות הבנייה, הם משאב ציבורי, והם משאב ציבורי מוגבל. כי אם אני נותן לך עכשיו לבנות מגדל, אני לא יכול לתת לכל אחד שיש לו קרקע לבנות מגדל. כי בסופו של דבר יש לי בעיה של תשתיות וצורכי ציבור והשפעות, החצנות קיצוניות והחצנות של תוכנית כזו. ולכן התפיסה באה ואומרת שאני נותן לך משאב ציבורי, אני מעשיר אותך, ולכן אתה צריך לחלוק את ההתעשרות שלך עם הציבור. כלומר, בסופו של דבר בבסיס היטל ההשבחה נובע דבר שבא ואומר, אני נותן לבעל קרקע מתנה מהציבור, והוא צריך לחלוק את ההתעשרות שלו עם הציבור, וכמה ההתעשרות שלו הוא חולק עם הציבור? 50%. אגב, למה 50% ולא 100%? כי אני רוצה לעודד את השוק הפרטי, יזמות וכלצה בזה. אבל זה התפיסה בבסיס היטל ההשבחה. עכשיו, כאשר אנחנו מבינים שזו התפיסה בבסיס היטל ההשבחה, אנחנו מדברים על מושגים של צדק חלוקתי ושל השתתפות של היחיד במה שהציבור נותן לו, אז אני מבין שבסופו של דבר יש פה מס שהוא צודק, שהוא נכון. כלומר, אני רוצה שבעל הקרקע שמתעשר יחלוק את ההתעשרות שלו עם הציבור. עכשיו, השבחה מוגדרת בחוק כעליית ערכם של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. כלומר, יש לי אירועי מס, שזה או אישור תוכנית או הקלה או שימוש חורג, שהם גורמים להשבחת הקרקע.
שימוש חורג, רק נגיד במאמר מוסגר, שימוש חורג זה סוג של היתר זמני שמאפשר את הרשות המקומית לבעל קרקע או בעל נכס להשתמש בייעוד אחר שהוא לא הייעוד המקורי, שהוא עבר איזשהו תהליך, ואז זה בעצם סוג של שינוי, זה אחד התנאים לתשלום היטל השבחה.
נכון, שימוש חורג, וזה דיוק מאוד חשוב, כי מה שאמרת עכשיו, כי מה שאתה תיארת עכשיו זה מה שנקרא שימוש חורג מתוכנית. להבדיל משימוש חורג מאתר, כלומר שהתוכנית מאפשרת לי גם א' וגם ב', אני הוצאתי יותר בנייה לא', ולימים אני רוצה להוציא יותר בנייה לב', על זה לא ניתן לגבות יותר השבחה, זה לא אירוע מס. אז הדיוק שלך הוא מאוד חשוב. בכל אופן, עליית ערכם של מקרקעין עקב אישור תוכנית מתן הקלה או התרת שימוש חורג, אני צריך למעשה שני תנאים מצטברים שהתקיימו לי. אחד, אירוע מס. תוכנית, הקלה, שימוש חורג. והדבר השני, זה עלייה שוויון של מקרקעין. לכן, אם שוויים של המקרקעין עלה, אבל לא כתוצאה מהתוכנית, מהקלה או מהשימוש החורג, אי אפשר לגבות על זה תל השבחה. בשביל זה יש לי מיסים אחרים, מס שבח.
נכון.
אבל הדבר הנוסף הוא, שאם היה לי אירוע מס, שלא הביא לי עליית, שוויים של מקרקעין, מכל מיני סיבות. התוכנית לא כלכלית, לדוגמה. התוכנית לא כלכלית. נתתי לבן אדם שבנה בניין, פתאום נותנים לו איזשהו לבניין חדש, תוספת של מטר. שעלויות ההתאמה יהיו פי שניים או פי שלושה אז התוכנית לא כלכלית, נקודה. זה גם מגיע למקרים יותר מורכבים שנדבר עליהם בהמשך, אבל יש לי פה שני תנאים, כלומר, לא כל עליית שווים של מקרקעין היא בסיס להיטל השבחה, אם אין לי אירוע מס, ולא כל אירוע מס ניתן לגבות בגינו היטל השבחה, אם הוא לא הביא בפועל לעליית ערכם של מקרקעין שקשורה בקשר סיבתי לאירוע המס.
אתה יודע, אני רוצה רגע להבין. אתה יודע, אנחנו קנינו עכשיו, או לפני כמה שנים, קניתי ללקוחות דירה באחד השיקונים בקריית אליעזר. ושיקון שאין בה, אז לא היה מה לעשות, עוד לפני שהיה תמ"א 38, אני מדבר מזמן, אחת העסקאות הוותיקות שלי. ודרשו מבעל הנכס, דרשו היטל השבחה. שבעצם...
על מה?
דרשו, יש עוד זכויות בנייה. יש עוד זכויות בנייה, שהוא גר בבניין בשיקון, אחת מ-56 דירות. אין סיכוי שיקרה שם משהו אם לא, גם לא קרה, אנחנו כבר עשור, יותר מעשור מאחרי התוכנית. אין סיכוי שהוא יוכל לנצל אותם, אין סיכוי שהוא יוכל להגדיל ולבנות, הוא גם קומה רביעית. ואתה אומר, יש עליית ערך ויש את הסבירות, כן, שהוא יוכל לעשות. הרגע אמרת את הדברים, והנה... הנה עירייה באה וגבתה מהם את אל השבחה. אני לא נלחמתי על זה, אני הייתי הקונה. באמת לא, אני, הלקוח שלי היה הקונה. אבל נכון, זה לא היה סוף העולם, אבל בדירה של 400 אלף שקל, לקחו להם 15 אלף שקל, שזה המון. המון באופן יחסי. אז איפה מה שאמרת?
אז השאלה היא שוב, השאלה היא, וזה התפקיד של השמי, האם באמת, זה השביח או לא השביח? בסוף השמי מצלם את השוק, ואני... בכל ההחלטות שלי, ניסיתי לבצע הפרדה בין תפקיד השמי לתפקיד המשפטן.
אני רוצה שנדבר על זה. אני רוצה שבאמת, אתה יודע, אנחנו ניתן על זה דגש, בגלל שאחד הדברים שאנשים צריכים לצאת מפה, זה עם כלים, כן? הרי חלק מהאנשים שמאזינים לנו, זה כאלה שנתקלים בהיטלי השבחה, והם לא יודעים את מי לקחת. הם יודעים לקחת שמי, והם לוקחים שמי. כמו שצריך, גם אני, הנה, אני אומר לך שחטאתי, שבניתי את הבניין בשוק, אני לקחתי שמי, אוקיי? ובסוף אני שילמתי את היטל השבחה, למרות שהיה שם סעיף 19, אבל שאנשים יהיה להם כלים במי הם צריכים להשתמש ומה התפקיד כל אחד.
אז אין ספק שבעסקאות משמעותיות, חייבים לקחת גם עורך דין וגם שמי. ומה שקורה הרבה פעמים, שעורך הדין נכנס בשלב שאחרי השמיים אחריה.
זה יכול להיות, סליחה שאני קוטע, כן? זה יכול להיות כל עורך דין, אתה יודע, כל עורך דין שני, אם לא ראשון, מתעסק במקרקעין. מתעסק, אתה יודע, ושאני...
מקרקעין ותכנון ובנייה זה שני דברים שונים.
שאני כתבתי הבוקר, הכנתי את הבאנר בשביל לעלות, ואני כתבתי שאתה עורך דין, תכנון ובנייה ומקרקעין, התגובה הראשונה שלך אמרה, אני לא מקרקעין. עכשיו, אם אתה לא מקרקעין, אז מה אתה? כן, הרי זה העיסוק שלך המרכזי, אבל אתה התכוונת שאתה לא עושה חוזים. השאלה, מה המיומנות של העורך דין שאנחנו צריכים לקחת להיטל להשבחה?
תכנון ובנייה.
לא, תצעק את זה, זה חשוב.
אחד שמבין בתכנון ובנייה,
שזה לא כל עורך דין של חוזים.
שזה לא כל עורך דין של חוזים ולא כל עורך דין של מקרקעין. אחד שמבין בתכנון ובנייה. ויש כאלה, יש עורכי דין מצוינים שמבינים בתכנון ובנייה.
דיברנו, הזכרנו שמות לפני שבוע.
וצריך ללכת אליהם, וצריך להבין גם, שוב, שהשמי והעורך דין יש להם פונקציות שונות. השמי בסופו של דבר צריך לצלם את השוק, ולהסביר לנו כמה השוק מתמחר. בסופו של דבר, כשאני אבוא ואשאל אותך כמה שווה הדירה, אתה יכול לבנות לי תיאוריות כמה היא שווה וכמה עלה לך לבנות מטר רבוע וכמה עלו לך הבלטות וכמה עלה לך המגרש וכמה, הכל טוב ויפה, אבל בסוף הדבר הכי טוב זה אם יש לך עסקאות השוואה.
היה לנו תיק
בפרויקט פינוי-בינוי בירושלים, שבמקרה היו עסקאות השוואה במתחם עצמו. וזה היה מתחם גדול, קריית יובל. חמש דירות נמכרו סביב אישור התוכנית, במתחם. הוועדה המקומית בנתה תיאוריה שלמה, שאפשר להרוס את הבניין ולבנות בניינים חדשים עם מרתף חנייה ועם ממדים ועם עוד תוספת חדר וככה 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 וככה, וזה ייקח כמה שנים, נתנו מקדם דחייה והכל, ובסוף הגיעו למסקנה שהשווי של הדירה אחרי אישור התוכנית של הפינוי בינוי שווה מחיר מסוים, והמחיר הזה היה גבוה במאות אלפי שקלים ממה שחמישה דיירים במתחם
מכרו בפועל.
ואני אמרתי,
והם גילמו את עליית הערך והם, כתוצאה מזה שהתוכנית גילמו, מתקדמת.
הם גילמו את אישורה של התוכנית. האם הם גילמו את עליית הערך? האם התוכנית בסופו של דבר במועד אישורה הביאה לעליית ערך? אני לא יודע. אבל אם אני חושב על אותו בן אדם מבוגר שרוצה ללכת לבית אבות ומוכר את הדירה שלו ומחייבים אותו עכשיו בהיטל השבחה שאומר שהדירה
שהוא
שלו...
שהוא הפער בין מה שהעירייה כתבה במחיר החדש לבין מה שהוא קיבל בפועל.
נכון, אבל אם הוא משלם היטל השבחה בין השווי במצב הקודם, הרי איך בנו היטל השבחה? אני עושה מצב חדש, פחות מצב קודם. מצב תכנוני, השווי לפי המצב התכנוני החדש, פחות המצב התכנוני הקודם. אז אם המצב החדש הוא לא מה שהבן אדם אחר, אלא מאות אלפי שקלים יותר, לעומת המצב הקודם, אז הבן אדם יכול למצוא את עצמו, שהוא לא יוכל לקנות דירה כמו הדירה שהייתה לו.
וצריכים להזכיר, שזה עוד לא אמרנו, שבעצם חבות ההיטל השבחה היא תמיד על בעל הנכס או על המוכר. זאת אומרת, זה מי שמחזיק בנכס
לפי החוק,
ביום
לפי
העסקה.
החוק, לפי החוק, בעלם של המקרקעין, במועד אירוע המס, הוא זה שמחויב בהיטל השבחה. נקדים באמת אולי משהו שלא אמרנו, היטל השבחה משולם בפועל לא במועד אירוע המס שדיברנו עליו, לא במועד אישור התוכנית מתן הקלה או התרת שימוש חורג, אלא במועד המימוש. מתוך תפיסה שאם הייתה לי קרקע חקלאית שפתאום אפשר לבנות עליה גורד שחקים, אין ספק שאני קם בבוקר עם חיוך על ה...
בתיאוריה אני הרבה יותר עשיר.
על הפרצוף, אבל עם כל הכבוד, כשאני אבוא למכולת וירצה לקנות חלב, זה לא עוזר לי עדיין. מתי אני משלם את היטל ההשבחה? שזה עיקרון בדיני מיסים מאוד שכיח, כשאני נהנה מהכסף, מה שנקרא, או כשאני נהנה מאירוע המס, מהתוכנית, שזה או מה שנקרא, או...
במחירה.
או בכיס או בקורסה. כלומר, או כאשר אני מכרתי וקיבלתי כסף, קיבלתי את ההשבחה, או כאשר אני בונה ואני פתאום עכשיו נהנה ממרחב יותר...
או בשימוש חורג.
או בהקלה בשימוש חורג, שזה כבר אירועים אחרים, אבל כן.
זה שלושת האירועים.
כן. אבל התשלום בפועל הוא במימוש.
צריכים להסביר גם לאנשים, אתה מדבר על קרקע חקלאית, אנחנו לא מדברים על קרקע חקלאית, זה נכון גם למשל למישהו שיש לו נגיד וילה או בית, ויום אחרי שהוא קנה את הבית, מה שיום לפני זה לא מעניין. ביום שהוא קנה, אם העירייה שכחה לגבות היטל השבחה מהבעלים הקודם, הוא בעצם, העירייה צריכה לפנות אליו. אבל אם נוצר לו מצב שנגיד היה מותר לו לבנות בית של 100 מטר, ועכשיו מותר לבנות 200, שאנחנו יודעים שאנחנו בירושלים, כל זמן שהוא לא עשה את אחד מהפעולות, הוא לא משלם כלום.
כל עוד הוא לא מימש.
לא, כל עוד הוא לא עשה, או מחירה, או היתר בנייה, או שימוש חורג.
לא. כל עוד הוא לא עשה, שוב, שימוש חורג והקלה זה אירועי מס, כמו תוכנית.
כן.
זה אירוע המס. בפועל זה נכון, שהקלה ושימוש חורג מגיעים ביחד עם היתר הבנייה. כלומר, הוועדה המקומית...
הרי הקלה בעצם, הרי כשאנחנו עושים הקלה, אנחנו לא צריכים לעשות היתר בנייה. האישור של הקלה הוא היתר הבנייה.
הקלה הוא חלק, בדיוק. הקלה היא חלק, הוועדה המקומית מאשרת את ההקלה כחלק מיתר הבנייה.
בניגוד, כן? בניגוד לטאבה, שאחרי טאבה אנחנו חייבים נכון, לעשות יותר, נכון. הקלה זה אישור.
ולכן שוב, זה אירועי מס. הקלה, שימוש חורג ותוכנית, זה אירועי מס. מימוש זה
מכר הוצאת את הבנייה. אבל אני רוצה לשאול אותך. אז עכשיו נגיד עכשיו אישרו במקום מסוים, יום, בנכס שנגיד אני בעלים שלו, אישרו לפני 20 שנה את התוספת בנייה. ואני היום עושה אחת מהפעולות שמחייבות אותי
בהתאם השפחה. אתה מממש.
אני מממש. השאלה היא, מחשבים לי את זה רטרואקטיבי, כן. לאותה תקופה עם ריבית והצמדה, או שמחשבים את זה להיום?
אנחנו נמצאים בשכונת בית הכרם, רמת בית הכרם. ועל השכונה הזאת נקבע אחד מפסקי הדין הידועים פמיני, שאני חושב שזה על השכונה הזאת.
לא, פמיני, כן, יש כן, לו כן, כאן כן, את כן. הבניינים, כן, בכניסה, כן, בבנייני כן, ההשכרה.
כן, בדיוק, בדיוק. אז,
גם המגרש פה לידו.
אז שם נקבע שיטת המדרגות. שיטת המדרגות באה ואומרת שאני בודק כל תוכנית, לפי המועד שלה, מה היטל ההשבחה. ולכן מה שאתה יכול לראות זה שתוכנית א', שאושרה ב-1980, אני עכשיו מממש בשנת 2023, מוכר קרקע, אני אהיה מחויב על כל אחת מהמדרגות. תוכנית א', שאושרה ב-1980, תוכנית ב' שאושרה בשנת 2000, תוכנית ג' שאושרה בשנת 2020, אני חויב על כל אחד מהם בצורה נפרדת. כאשר כל אחד, אני בודק לפי הערכים של אותם שנים, של 1980, 90, 2000, ומשלם את ההפרש מדד. זה מה שאני... ככה מחשבים תל השבחה, זה שיטת המדרגות, להבדיל משיטת המקפצה, שבאה ואומרת שאני בודק את ה... מצב הקודם מול המצב החדש וקופץ על כל תוכניות הביניים.
אז בוא, אתה יודע, אני רוצה להבין. הרי אתה יודע, כל השמיים למדו באותו בית ספר, לא חשוב. למדו בתי ספר שונים, אבל יש להם את אותם כלים, יש את מה שמחייב אותם. איך זה קורה? ואנחנו רואים פה הפרשים עצומים, אנחנו רואים לפעמים שמיים שנותנים אפס היטל השבחה, לעומת שמיים שנותנים מיליון שקל לתל השבחה, באותה עסקה שמדברים, למה נוצרים הפערים האלה?
כמה סיבות. סיבה אחת, זה עבודה, אתה אומר, לפני הסיבה הראשונה, יש החלטה שנתתי לפני 7 שנים כבר, ממש בראשית דרכי, קוראים לזה יוד לידה בעם, במחוז דרום. וכתבתי שם על חובת ההנמקה של השמי. שהשמי חייב לנמק את השומה שלו, להסביר. אם הוא החליט לקבוע מקדם מסוים, הוא צריך להסביר למה מקדם כזה ולא מקדם אחר. שוב, לפי איזשהו רציונל ברור גם לנו, כוועדת ערר, שהיטל השבחה זה לא מדע מדויק, שמעות זה לא מדע מדויק, אבל כן אפשר לנמק ולהסביר למה במקרה מסוים אתה קובע מקדם 0.4, ובמקרה אחר אתה קובע מקדם 0.7. אגב, היה לי דיון פעם בוועדת ערר בירושלים, ששאלתי את שמעית הוועדה המקומית, זו הייתה רמה מאור שהיום שמעית מכריעה, שאלתי אותה, למה קבעת פה מקדם, למה קבעת את המקדם הזה? והיא נתנה הסבר מאוד מפורט בדיון לנישום, איך קבעו לו את היטל ההשבחה? והוא השתכנע, ואנחנו כוועדת ערר השתכננו, והוא משך את הערר שלו. אמרתי אז שצריך היה פשוט גם להכניס את זה לתוך השומה, זה היה... אבל בסופו של דבר, כאשר השומה מנומקת ומוסברת, כאשר יושבת השמאית ומסבירה את השומה שלה, ולמה היא קובעת את המקדם שהיא קובעת, וזה אחרי עבודה שהיא עשתה ושיעורי בית שהיא עשתה. אז אני חושב שזה דבר אחד שיכול לגרום לפערים להצטמצם. הדבר הנוסף זה שלצערי הרב, ויש לי על זה שיחות ארוכות עם נחמה בוגין, יושבת ראש מועצת השמאים, ושהשמאים הפכו להיות משפטנים. עכשיו, השמאים מבקרים אותנו כוועדת ערר, ולעיתים בצדק, שאנחנו הפכנו להיות שמאים. אבל אני חושב שלא פחות, אם לא יותר, השמאים הפכו להיות משפטנים. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו שהשמאים, במקום לעשות שווי שוק, לקבוע שווי שוק, הם באים וקובעים, מקבלים הכרעות משפטיות, ולפי זה קובעים שווי שוק תיאורטי. שווי שוק מדומיין. וזו בעיה שחייבים לעקור אותה. כלומר, חייבים לחזור לשווי שוק. אגב, שזה מה שהחוק אומר. החוק הוא מאוד מאוד פשוט. כלומר, כאשר מדברים, בתי המשפט מדברים על זה שהשומה הולכת אחר הדין, אז הדין הוא מאוד ברור. התוספת השלישית קובעת שהיטל השבחה ייקבע על ידי שמאי מקרקעין, לא על ידי עורך דין. והוא ייקבע לפי שווי שוק, לפי קונה מרצון ומוכר מרצון במועד אירוע המס. ככה צריך לקבוע היטל השבחה. המשפט בסופו של יום, מגיע באיזשהו מקום אחרי השומה. אחרי השומה מגיע המשפט. אני אתן לך דוגמה. עיריית ירושלים החליטה, זה ההחלטה הראשונה ולדעתי ככל הידוע לי בינתיים היחידה בנושא רכבת קלה, מטרו, שאין ספק שזה משהו שיהפוך להיות הדבר הבא בתחום היטלי ההשבחה, כשפרויקט המטרו יתקדם. עיריית ירושלים החליטה לגבות היטל השבחה מנכסים מסחריים על רחוב פייר קניג, וכותבת שומה שטוענת שהנכסים המסחריים הושבחו ב-15% לפי הזכויות שיש להם היום, לא לפי מדיניות רק"ל. כלומר, אם יש לך קרקע על רחוב פייר קניג למסחר, ביום שאישרו את תוכנית הרכבת הקלה היא הושבחה ב-15%. אחר כך, לפי מדיניות רק"ל, אין ספק שבמקום 4 קומות או 6 קומות שיש שם היום, ייתנו לך לבנות 24 קומות או אולי 32 קומות, ותצטרך לשלם היטל השבחה, על זה אין ויכוח. אבל על המצב הקיים בפועל, צריך לגבות היטל השבחה. בגלל גובלים. זו הייתה הטענה של הוועדה המקומית. ואנחנו דחינו את הטענה הזאת משלוש סיבות. שתיים פחות מעניינות. אחת היא משהו פרוצדורלי, שצריך להגיש, לגביית היטל השבחה מגובלים צריך לשלוח את החיוב תוך חצי שנה, והשנייה היא שהשומה של הוועדה המקומית לא הייתה מספיק מפורטת, כלומר היא לא הוכיחה באופן מובהק שזה העלה את הרכב של המקרקעין ב-15%. אבל אני כבר אומר על השומה של הוועדה המקומית, יכול להיות שאם היינו שולחים את הוועדה המקומית להשלמות, היא הייתה חוזרת עם שומה טובה יותר ומוכיחה את מה שצריך להוכיח. אבל אנחנו טענו שלא ניתן לגבות היטל השבחה מגובלים מסיבות משפטיות. כלומר, אני מקבל כוועדת ערר שומה שבאה ואומרת לי, נכס ברחוב פייר קניג הושבח כתוצאה מאישור הרכבת הקלה. למה אני יכול לגבות היטל השבחה? כי חוק התכנון והבנייה מאפשר לי לגבות היטל השבחה לא רק לא רק קרקע שנמצאת בתחום הקו הכחול של התוכנית, אלא גם קרקע שגובלת. כלומר, לא רק קרקע שאני משביח אותה באופן ישיר,
אלא מה שנהנה מזה.
אלא גם מי שנהנה מההשבחה. לא ניכנס עכשיו להבדלים בין השבחה ישירה להשבחה עקיפה, לגובלים לא גובלים, שזה קצת מעדד את סעיף 197, אבל אני יכול לגבות היטל השבחה על מקרקעין שנהנים מההשבחה לא ישירה, לא גובלת. ואנחנו אמרנו שגם אם במבחן שווי שוק יוכיחו לנו שערכם של המקרקעין עלה כתוצאה מאישור הרכבת, אני לא יכול משיקולים משפטיים לגבות היטל השבחה. למה? מה שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, הרציונלים מבסיס היטל השבחה. הרציונלים אומרים שאני נתתי משהו, הציבור נתן משהו לבעל קרקע, ואני חולק את ההתעשרות שלי. אבל הציבור נתן לכל הקרקעות, גם לקו השני של הרכבת הקלה.
נכון.
שאולי הוא הושבח יותר. אז לא יכול להיות שאני אגבה משהו שנתתי הנאה לכלל הציבור, אני אגבה את זה אך ורק מידע מסוים. ולכן אנחנו פירשנו את הגובלים כהשבחה שהיא אקסקלוסיבית אך ורק לבעל מקרקעין מסוים.
אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר, ואתה יודע, אנחנו כבר בסוף, ולצערי לא הספקנו את כל מה שרצינו, אבל אתה יודע, גם כשאנחנו מקבלים הערכה של שמאי ברכישה של נדלן, עכשיו, אם עכשיו אותו בן אדם היה צריך למכור את זה, אם הוא היה מביא את זה, אם הוא היה מביא שמאות לצורך הרכישה, וכדי לקבל מימון, משכנתה, הבנק לא היה מסכים לקבל את העלאת השווי העתידית כתוצאה מהתוכנית, אם זה ישפיע, אלא היה מבקש מהשמאי הערכה מיידית, כמה זה שווה עכשיו.
זה שאלה מעולה, צחי, שאלה מצוינת, כי צריך להבין מה תפקיד השמאי. כלומר, כשאתה בא ואומר, איך יכול להיות שלהיטל השבחה יש לי שווי מסוים, ולמשכנתה לבנק יש לי שווי אחר? איך יכול, מה זה, השווי זה משחק?
ושזה מגלם את הפוטנציאל.
השווי זה משחק? לא. השווי זה מה שבן אדם מוכן
לשלם היום.
לא רק היום. תיכנס עכשיו לקונה, ותיכנס לנותן אשראי, ותיכנס לראש שתקבל שווים שונים.
נכון, כלומר, כשהתכוונתי.
כאשר אני, וזה מה שהשמאי צריך לשקף לי. כלומר, כאשר אני בא עכשיו ורוצה לקנות דירה, כן? אני בא ומוכן לשלם, סכום מסוים של כסף. כלומר, אני בא ואומר, אני מוכן לשלם על הדירה הזאת X כסף. למה? כי ככה השוק רואה את מה שהדירה נותנת, כי יש לה אפילו פוטנציאל, יש לה כל מיני דברים. כאשר אתה בא אליי עכשיו ואומר לי, אני רוצה אשראי, אני רוצה הלוואה על הדירה שאני רוצה לקנות. אז אני אומר לך, סליחה. אם אתה רוצה הלוואה, אני צריך גם לקנות את הסיכון שלי, שמחר בבוקר אתה לא תשלם את ההלוואה, ואני צריך להוציא את הדירה הזאת במהירות לשוק, ואני לוקח
לא התממש הפוטנציאל שאתה ראית כקונה.
או שלא התממש, או שיש לי השיקולים, כשאני נכנס לראש של נותן האשראי, השיקולים שלו שונים מאשר קונה מרצון.
חד משמעי.
ולכן השווי הוא שונה. כלומר, זה לא איזשהו תפיסה שבאה ואומרת, פה אני נותן סכום כזה, פה אני נותן סכום אחר. איפה באמת הדברים מקוממים? כאשר אתה רואה שבאמת ועדות מקומיות בהליכים מסוימים שהם צריכים לבחון שווי שוק של קונה מרצון ומוכר מרצון בשוק משוכלל, נותנים לך שווי מסוים ב היטל השבחה, ו כשהוועדה המקומית רוצה בהליך של, של מכירת קרקע או משהו כזה, קובעת לך שווי אחר, ואז אנחנו באמת, מה שנקרא, תפקיד ועדת ערר זה להרים דגל אדום ולדפוק על השולחן ולצעוק, הגזמתם.
אתה יודע, אחד הדברים שאתה כאן אומר, זה אחת השאלות שאני שואל, ואני יורד רגע חזרה אלינו, למשקיעים ולרוכשים, זה באמת השאלה מה זה מחיר שוק. אתה יודע, אחד הוויכוחים הגדולים שלי עם אנשים, זה, אני בעבר שהתחלתי ללמד, אז הייתי שומע כל הזמן מסביבי, יש מחיר X, ומהמחיר X עוד אפילו ראיתי בעבר נוסחאות וכל מיני דברים שראויים לגיחוך. ובאמת השאלות הגדולות שעכשיו האנשים ששומעים אותנו מבינים, ואני חושב שלמרות שלא הספקנו את הכל, אתה לא מאמין, אנחנו כבר 45 דקות בתוך השידור, ועוד היה לנו תוכניות להרבה, אנחנו צריכים לעשות את ההמשך, זה באמת מה אנחנו מגלמים בתוך המחיר, איך אנחנו מסתכלים, שאנחנו רואים שאנחנו באים לקנות, אם אני עכשיו בא לקנות נכס, ואני יודע שזאת סביבה של התחדשות עירונית, אז אני יודע שאולי שווה לי לשלם יותר, בגלל שיש שם התכנות, אבל זה לא המחיר שייתן לי השמי, בגלל שהשמי צריך לגלם אחורה.
השמי לא נותן לך מחיר. השמי נותן לך שווי שוק.
יפה.
מחיר ושווי שוק.
השווי שוק הנוכחי.
מחיר ושווי שוק זה שני דברים
טוב
שונים.
טוב מאוד, זה מה שאני רציתי שנגיד.
אני יכול להיות כישלון במסע ומתן. או לא לעשות שיעורי בית, ולהבין מה יש לי, ולמכור דירה בחסר. עכשיו, היה לי מקרה כזה. היה לי מקרה של בן אדם שמכר דירה, בלי להבין את שווי הדירה שלו. עכשיו, היה שם באמת רשלנות של עורכי הדין שטיפלו לו בעסק, של השמי, של המתווך, אבל זה מחיר. זה מחיר. כי אני רואה שבבניין לידו דירה זה היה מכרו ב-700,000 שקל יותר, ובבניין אחר, בצד השני, מכרו דירה זה היה עם אותן זכויות בדיוק ב-600,000 שקל יותר. אז אני מבין שיש פה, שהבן אדם, זה מחיר, זה לא שווי שוק.
אז אני כאן רק רוצה לספר, ואני רוצה לסיים פחות את הפרק הזה, וחייב להיות פרק המשך, זה שגם בדברים האלה צריכים לשים לב אנשים, ואנשים שמכירים את הפודקאסטים שלי ושמעו אותי ואת הזומים שלי, יודעים שאני מספר על דירה של 3 חדרים בקומה העליונה בחיפה שנמכרה, ואז נמכרה ב-300,000 שקל, והשמיים נתן 220. וששאלתי אותו, למה נתת 220? כמובן החלפנו בנק ואני נלחמתי עם השמי הזה. הוא אמר, מה זאת אומרת? תראה, הנה, בבקשה, עסקה 3 חדרים בבניין ליד, בשני בניינים ליד, ממול, שהנה דירה בקומת קרקע נמכרה ב-230, אז הדירה למעלה, וזה 220. ואז רק הסברתי לו את ההבדל. זאת דירה בבניין אבן, דירה בבניין מתוקתק, חדש, לא חדש, סליחה, שמור ומטופל, דירה משופצת והכל, והדירה בקומת הקרקע, שנמכרה, זו הייתה דירה שעם הקירות שלה אפשר היה למלא את הכינרת, היא הייתה במצב נוראי, בבניין במושה ולא בניין מסודר, כמו שהיה הבניין שאנחנו קנינו, ומי שקנה אותה, כבר כולם מכירים את השם שלו, אמיר, שפשוט הייתה לו את הדירה למעלה, והוא הכניס את הדירה הזאת למטה, היה לו שיקולים אחרים. בני, תקשיב.
כן, אבל שוב, צריך לשים לב, שווי שוק, לא בודק, שווי שוק, יש לזה הגדרות, בתקינה השמאית יש לזה הגדרות, אני צריך, כלומר, מקבץ של המחירים יוצר לי שווי שוק, מתוך הנחה שאנשים מקבלים על הדירה את מה שהם, ואז אם יש לי איזשהו מקרים חריגים, אז הם נבלעים ב...
תקשיב, איתך אי אפשר לעשות פרק, איתך צריך לעשות סדרה. אתה אוצר ידע מעליך, ואני חושב שעכשיו אנשים יקנעו בי ויתחילו לבוא לשוק, ושאז הם יבינו כמה אני נהנה בבקרים שאנחנו נפגשים, מעבר למפגש האישי איתך.
אל תערוס לנו את השעות האלה של השוק.
לא.
שזה לא יהפוך להיות כמו 9 שאנשים, בבוקר.
לא, הם צריכים גם שיהיה להם כלב, שבינתיים הכלבים ישחקו. בני, תקשיב, אני חושב שלא גמרנו ולא הקפנו את כל הנושא, ושזה עוד פעם, זה נושא מאוד רחב, אבל אני חושב שגם אני, שאני מאוד מכיר שמעת, אני מכיר את הנושא, אני למדתי המון מהשיחה הזאת, ואם אני למדתי, בטח אנשים שזה לא עיסוקם, למדו בזה המון, ואנחנו עוד לא הגענו בכלל לכל היטלי השבחה של רחביה ותל אביב, ועל ההתחדשויות העירונית. רחביה,
תל אביב, שימור,
אז אני כבר קובע איתך. לוסטרניק,
פוטנציאל.
אני כבר מודיע לכולם, ואני לא שואל אותך, אני מודיע לך, אני מרשה לעצמי, אנחנו חברים, שאנחנו הולכים להקליט עוד פרק, ולתקוף את העניינים האלה, וזה חובה, ואז המון המון תודה רבה שבאת, ותודה רבה שהערת את עיני המאזינים, וכמובן, כל מה שאני אצטרך בתכנון ובנייה, כבר התחלנו לדבר, זה ברור לי לאן אני אגיע, ואנחנו ניפגש בשוק. ועד הפרק הבא, ואתם, אוכלנו, ניגענו ל-50 דקות, אבל אני מאמין שהיה לכם שווה להקשיב, ואני רק יכול להצטער שהזמן נגמר, אז תודה רבה וניפגש בפרקים הבאים.
תודה.